אז אנחנו נמצאים בפרק א', חבר'ה, עדיין בהתחלה, התחלת הספר. הספקנו כמה פסקאות, והגענו לפסקה, והנה, שמו הקדוש ברוך הוא לאדם. כמו שאתם רואים, לאודום. אז זה בפרק א', פסקה רביעית או חמישית, תלוי איך מחולק אצלכם הדפוס, והנה, שמו הקדוש ברוך הוא לאדם. מצטים חברתם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נורא. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם, בעולם שיש בו הרבה ניסיונות. ניסיונות שמרחיקים אותנו מאותה מטרה שהוא דיבר עליה בשורות הקודמות שלמדנו אותם בימים האחרונים, המטרה של דבקות בקדוש ברוך הוא, ודאי בעולם הבא, אבל גם בעולם הזה. אז הניסיונות האלה הם אלה שמרחיקים אותנו בעולם הזה ממנו, ואם לא נצליח, אם ניפול בהם, אז לא רק שהפסדנו את העולם הזה, אלא כמובן הפסדנו גם את העולם הבא. ואז לפני שנקרא בפנים, השאלה המתבקשת היא, למה הקדוש ברוך הוא במרכאות הכביד עלינו? למה קשה, גם זה במרכאות, להיות יהודי? למה כל כך הרבה ניסיונות יש כאן בעולם הזה? וכל אחד יש ניסיונות, אין לך אדם שאין לו ניסיונות, בין אם הוא עשיר, בין אם הוא עני, בין אם הוא בריא, בין אם הוא חולה, כל אחד מסוגל להגיע לטעות כזו או אחרת ולהתרחק מהקדוש ברוך הוא. מחר אנחנו נקים את הקדוש ברוך הוא שהוא רחום וחנון, טוב ישר ורוצה בטובתנו. למה הוא לא הוריד 50% מהניסיונות? למה באו כל הניסיונות האלה, חבר'ה? מה נאמר, חברים יקרים? מה התשובה שנענה? האם זה לטוב לנו או שזה בא להכביד עלינו? אנחנו מניחים שאם עשה את זה לטוב. ולמה זה לא טוב, רון?
טבע טוב
בלתי. לא, זה בצד של מניין לך שזה טוב, אבל אם יש לך סברה, מה טוב בזה? כלומר, למה זה טוב הניסיונות האלה? לא מניין לך שקדוש ברוך הוא בסדר, אלא איך אתה מסביר מה הטעם שאתה נותן סברה שזה טוב לנו כל...
זה יותר הזדמנות לבנות את עצמנו בכלל, לנפרד.
אז אתה אומר לחשל אותנו, לחסן. לחזק אותנו, כמו חייל קרבי, שאם הוא הכל ילך לו בקלות ובלי מאמצים, בלי אתגרים, והמסעות לא יהיו קשים, אז הוא לא יחייל באמת, הוא לא ידע להתמודד בשעות אמיתיות של קרב. בוא נראה. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו, המרחיקים אותו ממנו יתברך. אז כמה שהשם רוצה שנתקרב אליו, זה לא מנע ממנו לשים כאן הרבה מסלולי מכשולים, כי כמו שאמרנו, זה לא מרחיק באמת מהקדוש ברוך הוא, אלא כאשר אנחנו מתגברים, אז אתה מתקרב אל הקדוש ברוך הוא. כאשר נופלים, טוב, בבחירתנו החופשית. והם הם התאוות החומריות, שזה שם כולל לכל הניסיונות, אשר אם יימשך אחריהם, ולא שאסור לנו לאכול ולשתות וכדומה, אלא אם הוא יטבע בהם, אם הוא ישקע בהם, אם הוא ייתן להם לשלוט בנו, והגוף ישלוט בשכל, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. בסדר? ונמצא שהוא מושם באמת האדם בתוך המלחמה החזקה. כי כל ענייני העולם, בין לטוב, בין למוטב, הנה הם ניסיונות לאדם. אז תאמרו לי, חברים יקרים, מה זה לטוב ולמוטב? מה הוא התבלבל? אמר פעמיים משפט חיובי? מה זה לטוב ומוטב?
אצלי כתוב בין לטוב, בין לרע.
גם אצלך? איך אצל הרוב כתוב מה כתוב, חבר'ה?
טוב ומוטב.
טוב ומוטב. אז בוא נשאל על פי הגרסה שיש לפניי, שיש לפני חלק גדול מהחבר'ה. מה זה לטוב או למוטב?
למוטב זה שצריך שיפור, לא?
כן, אבל במקום להגיד את המילה רע, כפי שמופיע בנוסחה שלך ושלך, אז אומר למוטב. למוטב, מה שאריאל אומר, זה להפוך את הרע לטוב. אז הוא לא רוצה להוציא מפיו את המילה רע, אז אומר לטוב, ולמה שיתהפך לטוב. בסדר חבר'ה? מעניין, נכון? כזו לשון נקייה, לפי הגרסה הזאת. אז בואו נראה. כי כל ענייני העולם, בין לטוב, ובין מה שצריך להיות טוב, ועדיין לא ממש טוב, הנה הם ניסיונות לאדם. ואולי אם נדייק יותר, הרמח"ל לא אומר את המילה רע, לא רק משום שהוא רוצה להשתמש בלשון נקייה, אלא משום שאין באמת רע יורד מן השמיים. כלומר, אתה צריך, כמו שאומר, אמרנו עכשיו, שניסיונות האלה מחשלים אותנו, מחסנים אותנו, בונים אותנו, אז זה נראה רע, זה לכאורה רע, אבל זה איננו רע. אז זה לא רק משום להשתמש בלשון עדינה ונקייה, אלא מצד האמס, כמו שהגמרא עומד בברכות, שחייב אדם לברך על הרעה, כשם שהוא מברך על הטובה. איך זה כשם? איך אפשר כשם? אלא משום שאתה מבין שהרעה איננה באמת רעה. וכתוב שבימינו אנשים מברכים שחיינו על דבר טוב, וברוך דיין אמת על דבר שהוא שלילי, לא עליכם, לעתיד לבוא יברכו על הכל שחיינו, כי יהיה ברור לגמרי שאין משהו שהוא רע ושלילי. אז נכון שזה דברים שהם כואבים לנו וחסרים לנו, אבל בתוכם יש כוונה טובה והם יתהפכו לטובה, אז לכן לא רק מצד העדינות והלשון הנקייה, אלא מצד האמת הוא לא רוצה להגיד את המילה רע, כי מה, באמת השם מביא איזה רע לעולם, רע מוחלט, חס ושלום. כי כל ענייני העולם, בין לטוב ובין למוטב, הנה הם ניסיונות לאדם. העוני מצד אחד והעושר מצד אחד ומצד שני. ומה מתכוון חברים? זה שהעוני הוא ניסיון, אנחנו מבינים חבר, נכון? שאדם העוני לא יעביר אותו על דעתו, על דעת קונו, שלא יגנוב חלילה. איך העושר מהווה ניסיון? זה בדיוק הפסוק שמביא. אבל כמו שכאן אמר אחד מהחבר'ה, הגאווה, שהוא מתמלא בגאווה מהעושר ומזלזל באחרים, וחושב את עצמו ליותר חשוב מאחרים. הדברים ידועים, נכון חברים? שמענו לאנשים עשירים שהם מדרדרים. העוני מצד אחד והעושר מצד השני, כי עניין שמר שלמה במשלי פן אסבע וכיחשתי ואמרתי מי השם. זה העושר חבר'ה, אסבע. איך אומר הפסוק הידוע? שמנת, מה המשך חברים? שמנת, אבית, כסית, והכוונה שמיד אחרי זה אתה מורד בקדוש ברוך הוא. מעניין שבספרי, זה מדרש חז"ל על האזינו, אומרים שמנת, אבית, כסית, אלו שלושה דורות לפני בוא משיח. מה שלושה דורות של עקבתא דמשיחא. שומן, ואחרי זה עוב יותר גדול, אחרי זה כיסוי מוחלט ואטימות ולא קולטים, ואז לפי המשיח צדקנו. יפה נכון חברה? בואו נקווה שאנחנו כבר אחרי שלושה דורות, כבר לקראת סוף הקסיטה. על כל פנים כאן זה פסוק לא בהאזינו בתורה, אלא בשלמה המלך משלי, פן אסבע וכיחשתי. רוב שאני אהיה עשיר וכולי, אני ארגיש שאני לא צריך בכלל סייעתא דשמיא, לא תלוי בקדוש ברוך הוא, ואמרתי, מי השם? למה מי השם בכלל? ומצד שני, אומר שלמה המלך, אם אני נופל פן יברש, גם אז אני עלול להגיע לגנבתי. אז המלחמה היא לפנים ולאחור, מכאן ומכאן. כל המסלולים שהשם מעביר אותנו בעולם הם ניסיונות. השלווה מצד אחד והאיסורים מצד אחר. אז בואו נחשוב ביחד איך השלווה והאיסורים הם ניסיונות. מה הניסיון שיש בשלווה, חבר'ה?
שאתה נרדם.
נרדם בשמירה?
נרדם בשמירה.
מה אתה אומר?
לא להיכנס לאדישות.
נכון. מה שהחבר אמרו, נרדם בשמירה, נכנס לאדישות. השלווה מרחיקה את האדם מעבודת השם, כי הוא לא זקוק להתפלל השם, הוא לא זקוק לעזרתו, הוא לא בצער על איזשהו חיסרון, גם בית המקדש חסר לא מפריע לו, כי הוא בסוטול כזה על חוף הים, יש לו איזה פיורד קטן של עצמו. טוב, זה השלווה. והאיסורים... הרי החבר'ה לא יודעים שאני כל פעם מבקש ממך לשאול את השאלות האלה, הם לא יודעים שהכל מבוים בינינו כדי לעורר ככה. הם חושבים שזה ספונטני השאלות שלך. בכל אופן אריאל, מה שביקשתי שישאל, אתה שומע אריאל, אם היינו כולם בשלווה, יש כל כך הרבה דוגמאות של מקומות של תפנוקים ועינוגים ובילויים ושעשועים, אם זה בארץ, יותר בחול, ששם מדרדרים בצורה נוראית, שזה הופך להיות גם בפריצות וגם בקנאה ושנאה וכולי. לכן אנחנו עוד לא הגענו למצב שבו אם נהיה רק בשלווה ובלי התמודדויות, אז כמו שאמרת, יהיה טוב לכולנו. אני חושב שהמציאות לא מוכיחה את זה, אלא היא הפוכה מזה, לעת עתה. אפילו יעקב שביקש לשב בשלווה, הקדוש ברוך הוא אמר, לא, זה לא הזמן. לא דיין צדיקים שבעולם הבא יש משלווה, רוצים גם לעולם הזה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. בעולם הזה, עד שנזכה שיעיר האור של השחר של הגאולה, עד אז אנחנו חייבים את המאמצים, את הקשיים, את הסיבוכים, כדי לא לשקוע במה שהשלווה יכולה להביא לאדם. יש לנו יום אחד בשבוע שאמור להיות יום של מנוחת הנפש, מנוחת הגוף, אבל שישה ימים אנחנו עובדים עם הרבה מאמצים, הרבה מלאכה, עבודת השם מתוך כל ההתמודדויות, וברוך השם שככה הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. אתן לך דוגמה, הסכמי אוסלו, שמעת עליהם אי פעם? שמעת, היה עדיף שלא תשמע, אבל זה מה יש, היה את הדבר הנורא הזה. אז בכל אופן, אילו הסכמי אוסלו היו מצליחים, היינו מזמן מאבדים את כל הזהות היהודית והלאומית שלנו. כי היינו מתערבים במה שנקרא במזרח תיכון החדש, כחזונו של מישהו מסוים, והיינו נהיים חלק מהלבנט, כלומר מכל המציאות כאן של מזרח התיכון, היינו מלקקים ומנגבים, כמו שקוראים לזה, חומוס בדמשק וברבת עמון, אבל היינו מאבדים את כל הצביון היהודי שלנו, כי אומרים לנו, כל אלה שלא זכו לאות רב המצוות, וכל אלה שמחפשים את החיים הקלים, לא צריך בכלל את ההבדל בינינו לבין העמים. וההבדילים האלה רק יוצרים שנאה, וכמה שאנחנו יותר ניבלה בהם, הנה אתם רואים איך שמקבלים אותנו וכו'. וכל הפיגועים שבאו, וכל האוטובוסים שפוצצו, ועד עצם היום הזה, כל האינתיפאדות, עד הימים האחרונים, עד היום האחרון, עד השעות האחרונות, כל מה שקורה, זה מציל אותנו מלהשתקע בשלווה כזאת, שנאבד בה את הזהות היהודית שלנו. עוד מעט פסח, נכון? עוד חודשיים וחצי, אנחנו אומרים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. איך ההמשך? שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ולא כתוב שם מה עמדה, כתוב והיא שעמדה לאבותינו ולנו. איך המשך בכל דור ודור? לפני השלא אחד בלבד. משהו כזה, בכל אופן, לא כתוב שם מה היא שעמדה. אז יש שומעים התורה עמדה, יש שומעים ההבטחה האלוקית עמדה, יש שומעים האמונה של ישראל בקדוש ברוך הוא, זה מה שעמד לנו. אבל ההסבר הכי מדויק זה שכן כתוב שם מה עמד לנו. אתם יודעים מה עמדה לנו ולאבותינו? שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. זה שבכל דור ודור, אלא שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, זה מה שמציל אותנו. כי אילו לא היו קמים עלינו לחלותינו, והיינו ככה משתרשים ונאחזים ומתנחלים באירופה ובאסיה ובאוסטרליה וארצות הברית, לא היינו יוצאים משם, כי הטוב. ואז אדם באופן פרטי וציבור לא מחפש את המאבקים והמלחמות ולשוב אל הארץ, היו נאבדים לגמרי ישראל. ומה שהציל אותנו זה שהיונה לא מצא מנוח כף רגלה. גם זה מדרש לחזל, שישראל נמשלו ליונה, וזה שלא מצאנו מנוח, כי אם הייתה מוצאת מנוח, לא הייתה יוצאת משם. כתוב, ובגויים ההם לא תרגיע ולא תמצא מנוח, אומרים חזל, על הפסוק הזה בפרשת חוקותיי, שאם היינו מרגיעים ומוצאים מנוח, זה היה הסוף שלנו. כלומר, זה לא כללה בגויים הם לא תרגיע ולא תמצא מנוח, אלא זה הצלה גדולה, זה ברכה גדולה. טוב, אז נחזור לעניין. אז זה, כל זה לגבי השלווה. השלווה מצד אחד, והאיסורים מהצד השני, כל אחד יודע שאיסורים פרטיים ואיסורים משפחתיים ואיסורים לאומיים יכולים גם כן לגרום לאדם להפסיק להאמין בקדוש ברוך הוא. לבעוט באיסורים, להתרגז וכולי, חלילה, לא שזה לגיטימי או שזה מותר, אבל זה עלול להיות. עד שנמצאת המלחמה אל האדם, פנים ואחור. איזה מלחמה? מלחמת הניסיונות. מלחמה שמרחיקה אותנו, עלולה להרחיק אותנו, מהדבקות האמיתית בקדוש ברוך הוא. אז שוב, אולי לחבר שנכנסו עכשיו, אז למה זה נצרח? כדי שהמלחמה הזאת במידה וננצח בה, ואנחנו מיועדים לנצח בה, ויש לנו את הכוחות לכך, והשם נותן לנו את היכולות לכך, אז נהיה חזקים פי כמה וכמה, ואז הדבקות בשם תהיה אמיתית, תהיה עמוקה מאוד, מושרשת בנו, כמו חייל קרבי, בן חיל, כמו שהוא כותב כאן. ואם יהיה לבן חיל, וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם. מי שלא עובר את המלחמה הזאת, אז הוא אדם, חצי אדם. אז הכל אצלו זה נמה דקיסוף, הלחם חינם שגורם בושה. אבל מי שבן חיל ועומד בכל המאבקים, אם זה יצר הרע, ואם זה השפעה חברתית, ואם זה לחץ מהגויים ופחד מהגויים וכל מיני דברים כאלה, ינצח את המלחמה מכל הצדדים, הצדדים שהוא הזכיר וצדדים שהוא לא הזכיר, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבוראו. וייצא מהפרוסדור הזה, וייכנס בטרקלין לאור באור החיים. בסדר חברים? אז אף פעם אל תרגישו כאשר נופל לכם איזשהו תיק, כאשר יש לכם איזשהו אתגר קשה, אל תגידו, אוף, הקדוש ברוך הוא, היית חייב להביא לי את זה? לא, אי אפשר היה בלי זה, לא יכולת קצת ברחמונס לוותר לי על הניסיון הזה ועל הקושי הזה. כמה שמלן מהדברים כאן, ואנחנו תמיד ידענו את זה, כי זה מחדד שכל ניסיון שאנחנו עוברים הוא עוד זינוק, עוד עמדת הזנק. זה עוד עלייה. ומכל ניסיון אנחנו יוצאים, כאשר אנחנו נצחים, יוצאים חזקים, חושלים יותר. לכן אל תצטרו אף פעם על הקשיים שהקדוש הוא מזמן לנו, לכם, בחיים. למה הדבר דומה לבחור שרוצה להתחתן ונפגש במה שנקרא דייטים? יודעים מה זה דייטים? לא יודעים. נכון אלעד, ככה שמענו אתמול. בכל אופן, אז דייטים זה פגישות, חבר'ה, אני חייב להסביר לכם, שאדם נפגש. אז יש חבר'ה שממש לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא מעביר אותם במסלול כל כך ארוך של מכשולים, שהוא נפגש עם עוד אחת ועוד אחת, וזה לא הולך ולא הולך, עד שבסוף בסוף מצליח, נכון חבר'ה? והתשובה היא בדרך כלל מגיעה בסוף. כאשר הוא מגיע אל ההצלחה, אז הוא מסתכל אחורה ואומר, וואו, כל כך הרבה למדתי מכל המפגשים שלא הצליחו, כל כך הרבה מסקנות הסקתי ותיקנתי וקלטתי, עד שהביא אותי הקדוש חוק שהוא ראה שאני בשל אל המטרה. ואילו הייתי פוגש את אותה אחת המיועדת בהתחלה, לא הייתי מוכן לזה, לא הייתי בשל, לא היינו מחליטים וכו'. כל מה שעברתי היווה תחנות בדרך כדי להגיע אל היעד הסופי. ככה צריך להאמין חבר'ה, גם מי שהולך לו קשה. אני מניח שיש פה חבר'ה שעדיין בעיצומו של התהליך, נכון חבר'ה? לא כולם התחתנו. אז אל תתייאשו, תאמינו שכל דייט ודייט, כל מפגש, כל שידוך שמשדכים לכם וכו', הכל זה, או שזה יצליח, או שזה יהיה הכשר מצווה, זה יכין את ההצלחה. כן.
ואם ניסיון זה בעצם דבר טוב, אז למה אנחנו אומרים, ואל תביא על ידי ניסיון? זאת אומרת, אני לא, אולי לא
יבקש
ניסיונות, אבל אולי גם להגיד שלא
יבוא
ניסיונות, כי בעצם זה מה שמעלה אותי.
השאלה היא מצוינת. כדאי להסתכל בעולת ראייה, הוא מסביר את זה שם בהתחלה, אולי אני אסתכל טוב שוב פעם חדש למחר, בסדר? הבנה הפשוטה היא שומרים, כמה שזה טוב אני מוותר על זה, כלומר, תביא אותי מהר למטרה כי קשה לי, אני מפחד שאני אפול וכו'. אבל אני חושב שהרב אומר שם דבר יותר עמוק ממה שאני אומר, ושכחתי כבר מה הוא אומר, אז בעצם מחר יש סיום מסע קומתה לבן שלי. טוב שהזכרנו את זה. אז ביום ראשון אנחנו נחדש. בסדר חבר'ה? מחר לא יש שיעור, במחילה. אני אזכור את יום ראשון בני נדר לראות את הרב בעולת ראייה, ואז התשובה תהיה יותר מלוטשת, כי השאלה שלך היא ודאי טובה. אם הניסיונות טובים, אז שיבוא עליי. שהתשובה הפשוטה היא שכמה שהם טובים, אני מוותר על זה, כי אני מפחד מהנפילה ומהקושי. תנסה להביא את הקדוש ברוך הוא למטרה בלי כל הקשיים האלה. אבל עדיין התשובה לא מספקת, כי אמרנו שזה נצרך והכרחי וזה טוב. אז אני לא זוכר ברגע זה, אבל הרב מסביר נפלא, ואל תבינו לא לדי ניסיון וכו', לא לדי ויזיון, למה האדם מבקש לא להגיע לניסיונות. אבל מה שכן אני יכול להגיד לך, זה שלמות שומעים שירידה היא לצורך עלייה, וכל ירידה אפשר לעלות ממנה, זה פשוט שאסור לאדם לרדת בכוונה. כלומר, נעזור רק את שאלת הניסיון ששאלת, ונדבר על נקודה דומה. יאמר אדם, אז אולי אני ארד וארד וארד, אדרדר ודרדר ודרדר, ומשם, וואו, איזה עלייה תהיה לי, איזה בעל תשובה אני אהיה. אף אחד לא יוכל לומר במחיצתי וכו'. כי מה החשש? שהוא ירד, 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 ולא לא יעלה בכלל. כלומר, קודם כל, מי מתיר לך לרדת, לצאת נגד רצון השם, אבל בית, אף אחד לא מתחייל לפניך שאתה מהירידה הזאת תעלה. זה קצת דומה למה ששאלת, אבל לא לגמרי, כי אתה שואל ניסיון ולא על ידי, ולא על ירידה. היה אחד לפני 300 שנה, משיח שקר, שהוא אמר, המשיח יבוא, בדור שהוא אמר לעצמו שהוא המשיח, בדור שהוא כולו חייב, או כולו זכאי, זה הגמרא בסנהדרין. כולו זכאי, זה לא נראה, אנחנו רחוקים מזה. אז אנחנו נעשה את כל העבירות שבעולם, כך הוא אמר, היה לו הרבה חריזמה וכוח קסם כזה, הוא משך אחריו קהילות שלמות והרבה יהודים, הוא אמר, אני אדרדר, לא רוצה להגיד במה, וכל מיני דברים, ואז שנהיה בעומק התומעה והירידה, הקדוש ברוך הוא משם ירים אותנו. ומה שקרה זה שהוא וכל חסידיו נאבדו מתוך הקהל, והשתמדו והתאסלמו, ואיבדו לגמרי את כל הקשר לעם ישראל. אתה יודע למי נתכוון? שלוש משנה, כן. שבתאי צבי, שם השם ירקב. ושיח שקר מפורסם, שבתאי צבי. נחזור לענייננו, בסדר? אז אני טוען בדעתי העניין. לכל אורך הפרק הזה, אני מקווה שהרמח"ל שם בשמיים מסכים איתי, אם מישהו יפגש איתו הלילה בחלום, שיבדוק איתו את הנקודה הזאת, שכל מקום שהוא מדבר על טרקלין ועל אורח חיים ועל שלמות ועל הצלחה, הוא מתכוון לומר שזה לא רק יקרה בעולם הבא, אלא יקרה בעודו כאן בעולם הזה. ואז היצא מן הפרוסדור הזה, זה לא איחולים לבבים שנמות כמה שיותר מהר, כן, שזה לא נשמע כל כך נחמד ונעים, אלא יצא מהפרוסדור הזה בעודו כאן בעולם, שהפרוסדור יתחבר לטרקלין, ושהאור של הטרקלין יופיע ואור החיים יופיע כאן ביותנו פה. ודאי שכשהגיע זמנו לצאת, אז הוא יגיע לשם על הטרקלין. אבל בעודו כאן בעולם הזה, מי יותר, מי פחות, יזכה, כאשר הוא דבק בבוראו, יזכה לאור. כי הרי איפה אנחנו מצווים להיות דבקים בבוראנו? כאן, בעולם הזה. זאת אומרת שזה אפשרי. כל המצוות שאת רואה, ובו תדבק, ובו תדבקון. והדבקות בו היא ממלאת אותנו באור. לכן אני טוען, אני יודעתי, שלאור באור החיים זה כבר כאן, כמו ספר אור החיים. איפה לומדים אור החיים הקדוש? אני מניח שגם בעולם הבא לומדים אותו. אבל קודם כל כאן, בעולם הזה. נכון, חבר'ה? טוב. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ותאוותיו, ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב, וישתדל לדבק בו, זה בטוב ובמקור הטוב, כן ישיגהו, שוב כאן, בעודנו כאן בעולם הזה, ודאי ודאי בעולם הבא, וישמח בו. ועכשיו באה עוד פסקה, שהיא מוכיחה כמאה עדים, כאלף עדים, את הכיוון שאנחנו רוצים ללכת בו, אני ואתם, שמדובר כאן על עולמנו שלנו, שבו האדם כבר יכול להגיע אל המעלות הענקיות ולתענוג אמיתי וכולי. גם אם בעולם הבא זה שלם וזה קל וכולי, אבל כבר בעולם הזה יש הרבה הרבה מעין עולם הבא, והנה תראו מה הוא כותב. ואם תעמיק עוד, ופה צריך להעמיק, כאשר אתה בחוץ לארץ, והמציאות כולה מסביבך היא מציאות קשה ומעיקה, ותומעת רצמים, שם מאוד צריך להעמיק כדי להאמין שבעודנו כאן בעולם הזה יש את האור האלוקי הגדול. אבל כשאנחנו עלינו לארץ והגענו לפה, ובעת של גאולה ובנפשות גדולות רבה יותר מאשר פעם היו, ובארץ של אור, בארץ ישראל, כאן כבר גם כדאי להעמיק, אבל לא צריך להעמיק כל כך. זה יותר בהיר, זה יותר ברור, זה יותר נראה מול העיניים העיקרון הזה של בעודנו כאן. ואם תעמיק עוד בעניין, תראה כי העולם הזה כמובן, נברא לשימוש האדם. אמנם, הנה הוא עומד בשיקול גדול. עומד מין בלנס כזה לכאן או לכאן. כי אם האדם שוכח את הקדוש ברוך הוא, נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל, הוא מקלקל את העולם עמו, כמו שהיה בדור המבול. לפני שנכנסו לטבע, לפני שנוח בא לתקן, אז הדור היה כל כך גרוע בחמאס, הן בעריות והן בגזל, היו גוזלים נשים מתחת יד בעליהן וחומסים ממון. השחית כל בשר לדרכו לארץ, גם בעלי החיים, כל המציאות נהייתה שחוקה, כל המציאות נהייתה מושחתת, כי כולם מושפעו בין ביודעין, בין בלא יודעין, בין בראיית העיניים ובין בתחושה פנימית מנזר הבריאה, מהכתר של הבריאה, מהאדם. אבל אחר כך נכנסו לטבע, שנה שלמה הקדוש ברוך הוא טלטל את הטבע על פני המים. שטה לה הטבע על פני המים. גם כשהגש נפסק, המון זמן עד שיצאו. למה היו צריכים שנה שלמה להיות בטבע? כי כדי לתקן משהו שהוא הרוס, צריך הרבה זמן. ונוח, חוץ מחם שהפרחח לא קטן, שמנדרי כזה ממש תחשית, אבל שני אחרים, ונוח בראשם, נוח לימד את משפחתו, ולימד את בעלי החיים, איך חיים בריאים נורמליים, בלי לטרוף אחד השני, בלי לקוט אחד השני. כי כתוב, כשנכנסו בבודדת, כתוב למינם, כל אחד ועד. כשיצאו, יצאו למשפחותיהם. ככה מדייקים משוני במילים. שנה שלמה, בהתחלה כשהוא יורד למדור האמצעי ששם היו הבהמות, היו קופצות עליו ומכות אותו ופוצעות אותו, שנאמר, וישאר אך נוח. הוא היה אומר כל הזמן, אך, 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 אך. היה גונח וכוהה מדם שירד לו. ואחרי כמה חודשים, אמרו, זה בן אדם, מביא לנו אוכל, מלטף, מדבר יפה, לאט לאט נוח הוציא מהם את כל הפראות, את כל הרעל, את כל הערס הזה, את כל הטירוף הזה, ולאט לאט נרגעו אחרי שנה יצאו. למה אני מביא את זה? כדי להגיד שאיך שהאדם מתנהג, ככה כל המציאות מסביבו תתנהג. חכמי המדע, חכמי הביולוגיה אומרים שאם אישה או איש, לא משנה בבית, מתייחס יפה לפרחים, הפרחים יחזיקו מעמד יותר זמן, לא רק בקטע של להחליף מים, אלא אם הוא שם איזה מנגינה יפה, אם הוא נטף את הפרח קצת, אם הוא מחייך אל הפרח, דברים בלתי, נראים הזויים, אבל זה אמיתי, שאדם יכול להשפיע על אורך חיי מדף של הפרח, וגם אומרים שאם אדם צועק, אז אפשר לראות בכל מיני מכשירים טלסקופיים על מים, שהמולקולות של המים זזות בצורה לא מסודרת, מסודרות לא, בבלגן. ואם יש רגיעה בבית, אז המולקולות הן מסודרות אחת לאחת יפה בשורות, בצורה מרובעת, יפה, ככה אומרים חכמי המדע. דבר מעניין, נכון חבר? אז אלה דוגמאות מעולם טכני, אפשר להגיד, מעולם פיזיקלי, ביולוגי, אבל הדוגמאות האלה הן בשבילנו מלמדות על מה שקורה מבחינה רוחנית, פנימית, מה שאדם יכול לעשות לעצמו ולעולם. כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל ומקלקל עולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו, אבל לא רק בתור איזה קורס כזה לשליטה עצמית, אלא מתוך כך עולה מעלה מעלה ונדבק בבוראו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד את בוראו, אז הוא מתעלה, כי ככה אמרנו אדם דבק בשם, אבל לא רק הוא, אלא את העולם הזה, את העולם שלנו, הוא מעלה יחד איתו. וכל המציאות אומרת שירה, והכל פורח, והארץ נהיית גן עדן. העולם עצמו מתעלה עמו, יש פרק שירה נפלא, בהכי נפשי שאמרנו היום הוא גם מין פרק שירה, אבל יש פרק שירה על כל בעל חיים וכל צמח, מה הסיפור שלו, מה הפסוק שלו. כי הנה, אילוי גדול הוא לבריאות כולם, ביותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך. את כל המציאות אפשר לרומם, את כל המציאות אפשר לעלות. לפני שהביא את הדוגמאות שלו, אני רוצה להביא דוגמה שקשורה לספר שחילקו במכון, יהודי חשוב, יהודי נחמד, עבר בין השורות וחילק ספר השבוע בחינם. יודעים איזה ספר אני מכוון? ספר צער בעלי חיים. הספר הזה מדבר כמה דברים שבאמת לא יפים, שעושים במשחטות, מבחינת ההתייחסות לבעל החיים, אבל המסקנה שלו, האחת והברורה, זה שאסור לאכול בשר. אז תעידו למטבח, תגידו משמי עכשיו, גמרנו עם הארוחות הבשריות. זו המסקנה של אותו יהודי, ראיתי אותו חלק כמה עשרים, יהודי נראה יהודי חביב ונחמד. אבל אנחנו יודעים שכל עוד לא הגענו לימים של, נקרא להם ימי עדינות מוחלטת, גאולה שלמה, ושהופעת האור המלא בעולם, העולם זקוק לבשר, זקוק לו כדי להתחזק, זקוק לו כדי להתמודד עם כל הקשיים, כדי לשמור על עצמו וכו'. ואם הוא לא יאכל בשר, ויהיה נזיר כזה, ויפריש עצמו בשר, נדבר על הכלל העולם, אז הוא יכול אחרי זה להגיע לעצבנות, לרוגז, לאכזריות, להרוג בני אדם, במקום זה שהוא שוחט בעלי חיים. לפי לשמו של הרב קוק, לא ידע להבחין בין הסכין שהייתה אמורה לשחוט הבשר, לבין הגילוטינה שתערוף את צווארו של אדם, כמו שדאעש עושים הרשעים האלה. אז למה בכל אופן אנחנו אוכלים בשר? האם רק כדי להחזיק מעמד? אומר הרמב"ן בספר תורת האדם שכל עוד אוכלים בשר צריך להתייחס לזה בצד החיובי, שאיזה עילוי יש לבשר של הבהמה, שבמקום שהבהמה תתפגר, תתנבל, תמות שם על העשב, באפר, בדיר, במקום זה יעולה על שולחנם של מלאכים, שולחן האדם בכלל, ישראל בפרט, ונותן לנו את הכוח כדי לעסוק בתורה, לעסוק במצוות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז צער בעלי חיים הוא חשוב, אבל צער בעלי חיים שיבוא למנוע אכילת בשר, שבו גם נזק, שאדם יגיע לאכזריות וכו', וגם לעת עתה השיקול הגובר יותר זה העילוי שיש לבהמה בזה שהיא משמשת לאדם שיהיה לו את היכולות לעבוד הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר כאן, כי הנה עילוי גדול הוא לבריאות כולם, להיותם משמשי האדם השלם, המקודש בקדושתו יתברך. כמובן שזה ישראל ולא אומות העולם, ותלמידי חכמים בישראל, עוד יותר אפשר להגיד עליהם שהם מקודשים בקדושתו יתברך, והוא קניין מה שאמרו חז"ל בעניין האור, שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים. זה לשונם, כיוון שראה אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, שמח. שנאמר, אור צדיקים ישמח, פסוק ממשלי. בואו ונתבונן ביחד ברשותכם בפסוק הזה, או בביטוי של חז"ל ממסכת חגיגה. ואשאל אתכם שאלה, כשכתוב כאן, כיוון שהוא ראה שגנזו שמח, מי שמח, חבר'ה? שתי תשובות שמעתי בבת אחת. אריאל אמר הקדוש ברוך הוא, אלעד אמר האור. חלק מה... אריאל חביב, יש שתי גרסאות. הגרסה המדויקת בגמרא בחגיגה זה מה שאמר אלעד. ואני מניח שזה ברוב הספרים שלכם. לא הקדוש ברוך הוא שמח, כי זה פשוט שהשם שמח כל הזמן. אלא רמחל, תשמעי אריאל, רצה להביא שהמציאות הארצית, המציאות הנבראת היא שמחה כאשר היא משמשת את הצדיקים. והגרסה היא, מה שאני קראתי לכם, זו הגרסה הנכונה שם במסרת חגיגה. בחלק מהספרים שלכם היה כתוב, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שגנזו, אז הקדוש הוא שמח, כמו שאריאל אמר. אבל זה לא הגרסה בגמרא. אני לא יודע מה כתוב אצל רובכם. הגרסה הנכונה, פשוט פתחת את הגמרא לקראת האימות שלנו כדי לוודא את זה, כתוב שם, כיוון שראה אור, ראה הכוונה, הרגיש, חש, בעומק בריאתו, בצורה אלומה, פנימית, נסתרת. הרי הכל כאן זה חיבור לניסתר כזה. הרמח"ל היה גדול בניסתר, והכניס את הניסתר לתוך הספר הזה, כאילו זה ספר נגלה, אבל באמת הוא מכסה את כל הידע שלו בניסתר. כיוון שראה אור, חבר'ה, האור רואה, האור מרגיש, שהקדוש ברוך הוא אמר, לא רשעים השתמשו בך, לכן אני שם אותך בצד, גונז אותך, רק קווי אור דקיקים מופיעים יום יום, והולכים וגדלים, ברוך השם, לקראת הגאולה. אבל האור עצמו, עוד אנחנו מחכים לו, שיתגלה אור כשבעת ימי בראשית, כיוון שראה אור שהוא גנוז למה? לצדיקים, אור זרוע לצדיק, אז האור שמח. שנאמר פסוק במשלי, לא כתוב הקדוש ברוך הוא שמח, אלא אור הצדיקים ישמח. אור של צדיקים הוא השמח. אז זה גם הגמרא בחגיגה, זה הגרסה הבא, וגם הפסוק כאן במשלי, וגם הכוונה של הרמח"ל, שאמר שמשמשי האדם הם מתעלים, והם ממילה שמחים. אז כאשר אתה שואל אריאל, איך האור שמח? קודם כל יש ישיבה כזאת, אור שמח. אז יש דבר כזה. אבל כשאתה שואל איך האור שמח, אז זה לא בהכרח שהוא שמח שהוא יוצא בריקוד, שהוא קופץ ככה, בהתלהבות כמו שרקדנו אמש במסיבת ראש חודש. אלא שמח, הכוונה, מגיע לשלמותו, ממצא את עצמו. יש לו סביות רצון פנימית. בכלים שיש לאור, שהם שונים מהכלים האנושיים. אבל כל הבריאה כולה, יש לה רגשות, ויש לה תכונות, ויש לה תגובות. האור, שהוא כל כך עדין, הוא כל כך דק, הוא כל כך רוחני, ודאי שיש בו תכונות רוחניות. אז האור בעצמו שמח. מה רוצה המחה להגיד בזה? שכאשר משתמשים הצדיקים, שזה בייחוד ישראל, משתמשים בעולם, העולם כולו יש לו נחת רוח, קורת רוח. העולם כולו מאושר שהוא מגיע למיצוי הגדול ביותר שלו. בסדר חבר'ה? אז בואו נחזור טיפה אחורה כדי לקרוא את זה ברצף, אם אתם מסכימים. כי הנה עילוי גדול הוא לבריות. עכשיו בריות חבר'ה זה לא בני אדם, גם אנחנו בריות. אבל כשאתה אומר בריאות, אתה כולל את כל הבריאות. אפילו, עד כדי כך, חבר'ה, אפילו הדומם. כי הרי עוד שתי שורות, הוא הולך לדבר על האבנים. אבן זה הכי דומם, אבן דומם, אומרים. הכי דומם שיכול להיות. הוא מזכיר את זה גם כאן, וגם בפרק האחרון, פרק כ"ו. לחבר את הסוף להתחלה, כדי להראות את המעלה הגדולה של האיש הצדיק הקדוש, שהוא מרומם את עצמו ואת כל העולם הזה, כל העולם איתו. זה מחזק מה שאמרתי כל הזמן, שהעולם הזה הוא עולם, עולם תכליתי אידיאלי מצוין, אתה צריך לחשוף את האור אלוקי שבו. הקיצור, עילוי גדול הוא לבריות, לכל הבריות, כולם, הוא אומר את זה, בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך. זה עילוי, זו שמחה, זו בריאות, ושזה הם נבראו. והוא כעניין, מה שאמרו חז"ל בעניין האור, שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדקים, וזה לשונם. ומה שנקרא עכשיו זה ברוב הגרסאות, נראה לי, אני לא בטוח שזה כל הגרסאות שלכם, כיוון שראה אור לבריאות. כיוון שראה אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדקים, שמח. שנאמר, אור צדקים, ישמח. ואם אור שזה דבר עדין מאוד, דבר דק מאוד, דבר שנברא ביום הראשון, זה עוד מובן לנו, אז בקצה השני של הסקאלה נמצאים האבנים, אבנים הכבדות שנראות כאילו הן דוממות לגמרי, ובאמת טעות אופטית לחשוב שיש משהו שהוא דומם, אלא הכל חי. מישהו פעם צלל בים של אילת, ראה את ה... זה נקרא קונחיות, איך זה נקרא?
אלמוגים.
אלמוגים. ראה איזה חיות יש בהן, נכון חבר'ה שהם מתנועים וזזים ו... וככה כל אבן שנראית לנו כאילו שרק אבן באמת היא מלאה בכוחות. מלאה באנרגיות, והמדע הולך ומתפתח ומגלה תיאוריות כאלה של תורת קוונטים וגלים, איך שמה שנראה לעינינו כאיזה חומר, כזה מוצק וקיים ולא זז, נגיד אומרים סטונלס, לא זז, באמת הוא כולו חי, הוא מלא בתנועה, מלא בפעילות, שלעין היא נראית דוממה, ובאמת היא מתרגשת מאוד, כאילו לברות תחת בכל אבן ואבן, ובניין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו. ושוב נתפלא מה באמת האבנים מדברות, וכל אחת אומרת אמירה, אבל זה לא שהם דיברו בעברית או באנגלית או ביידיש או בלדינו. הם לא דיברו בשפה של בני אדם, אלא זה מין שירת הוויה, זה מין לחשי הוויה, זה קולות פנימיים, זה אמירה שלא היה ניתן להם פה, היו אומרים כמו האתון שמפתח פיה, אמרה מה שאמרה. אבל זה מין כמיהה כזאת, שאיפה, הריגה, כיסופים של כל אבן ש... חז"ל המשילו את זה בתור אמרה כל אבן, אבל היא לא אמרה בפה, אף אבן לא דיברה בפה, אבל זה מה שליווה אותה, זה מה שהיה בתוך תוכה, שאיפה כזאת. אמר, מי אמר עכשיו חבר רבי יוחנן, לא כתוב אצלי, אמר רבי יצחק, אולי זה אותו רבי יצחק שרש"י מביא בהתחלת הבראשית על ארץ ישראל, מלמד שנתקבצו כולם למקום אחד כל האבנים, אולי רבו ביניהם ואולי לא רבו, אבל כל אחד דרשה, כל אחת אמרה, עליי יניח צדיק ראשו. על מי מדובר חבר'ה? מי זה הצדיק?
יעקב.
יעקב, ובאיזה מקום זה היה? הר הבית, נכון? הר הבית נקרא שם בית אל. בכל אופן, איך יודעים חז"ל מתוך הפסוקים שזה מה שקרה? כי כתוב, ויקח מאבני המקום, משמע הרבה אבנים, וישם מראשותיו, ושם מתחת לראש, הראש זה העיקר של האדם, אחרי זה כתוב, ויקח את האבן, אשר שם מראשותיו. אז מה, זה אבני או אבן? אלא האבנים האלה, כמו פלסטלינה, התגבשו כולם לאבן אחת, והיא הייתה תחת ראשו, כי אף אבן לא רצתה לוותר על הזכות להיות תחת הראש של אותו צדיק. אז קצת מכל אבן בנו את הבנה הקדוש ברוך הוא, את הקרית, הלא כל כך נחמדה, אני לא הייתי ממליץ לאף אחד חוץ מבליל תשעה באב לשים אבן כזאת תחת ראשו. אבל כנראה יעקב אבינו לא הרגיש בכלל בקושי. והייתה כל אחת אומרת, עלה יניח צדיק ראשו. והנה, על העיקר הזה. וכשאומר על העיקר הזה, הוא מדבר על כך שאדם יכול להעלות את העולם כולו, יחד איתו, כשהוא עולה, ויותר מזה, שאדם צריך להתייחס אל העולם הזה כעולם שכולו אומר שירה אלוקית, כולו אומר כבוד, כמו שאומרת הבכה, שהכל ברא לכבודו. ככה מברכים ברגע הגדול הזה שתחת החופה, כשרואים את זה מול העיניים, כל המציאות כולה, גם לא תחת החופה וגם לא ביום מיוחד של שבת או שמחה, הכל ברא לכבודו, מהכל כבוד שמיים עולה. זה פירוש השם של הקדוש הוא שדי, שדי זה שאמר לעולמו די, שבאופן הזה ימלא כבודו את כל הארץ, כאן ועודנו פה בעולמנו שלנו. והנה על העיקר הגדול הזה שהזכרנו עכשיו, הערונו ז"ל במדרש קהלת שאמרו חז"ל, ראה את כל מעשה אלוקים אשר עשה. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן. מבינים חבר'ה? בטירונות זה נקרא מסע להכרת הבסיס. ביום ראשון שאתה בא, אז רוצים לזכות אותך ומקדרים אותך באיזה ריצה כזאת, להכיר את הבסיס על כל שלל גווניו. כך היה אצלנו במחנה 80 ליד פרדס חנה שהגענו לפני איזה 100 שנה בטירונות. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא עשה איזה אדם הראשון, מניח שיותר בנחת, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו, והחזירו על כל אילני גן עדן, שראה שם הוא היה בגן עדן, אמר לו, ראה מעשיי כמה נעים ומשובחים הם, תראה את העולם שבראתי, העולם הזה, גן עדן שם זה עם ארץ ישראל, הנער הרביעי ופרט שהקיף את הארץ הזאת, ראה מעשיי כמה נעים ומשובחים הם, כמה טוב יש בעולם הזה, כל מה שבראתי, בשבילך בראתי, ולא בשבילך כדי שתדרדר, כדי שתהיה כל היום זולל וכו', אלא בשבילך כדי לבנות אותך, גם בגוף ובייחוד ברוח, בחיבור שניים יחד. כל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. כלומר, תשמור על היופי הזה, תשמור על האור הזה, תשמור על הקדושה הזאת, על השלמות הזאת, והוא תוך כמה שעות, חבר'ה, הרס את הכל. קיבל צעצוע כזה גדול, כמו ילד קטן שמקבל איזה אוטו, ותוך שניות הוא חייל לפרק אותו לגורמים ולגזור אותו לגזרים כדי להבין איך הוא עובד, ושהוא לא מצליח לחבר אותו. ככה האדם הראשון קיבל כזה עולה, ומאז אנחנו עובדים קשה כדי לתקן מה שהוא החריב. כבר היה יום שהכל תוקן, מתי זה היה חבר'ה? מתי הצלחנו לתקן? עמד הר סיני, כשעמדו ישראל מול ההר, פסקו כל המומים, והכל היה מאיר, ושוב תוך 40 יום נפלו, ומאז אנחנו עובדים קשה כדי לתקן, אבל נראה לי שאנחנו כבר קרובים לתיקון השלם. טוב, שיהיה בהצלחה. ביום ראשון, בעזרת השם, נמשיך כמחר להצליח להגיע.